פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת משפטים. המשפטים שאנחנו מדברים עליהם הם משפטי התורה, אבל השבוע דיברנו על משפטים אחרים, וראיתי את הכותרת שלך, אבי בטור, משפטים בושה, ואני שואל בושה על מה.
כן, לא, חבר טוב הזכיר לי שבשעתו מנדלבליט הייתה לו הרי שכנה עורכת דין שקרא לו משפטים בושה, פרשת משפטים בושה. וחקרו אותה במהלך השבת, אתה זוכר? עצרו אותה וחקרו אותה דתייה. אפרופו שאומרים שאי אפשר לחקור עורכי דין כמו דוד חודק, ועד שחקרו אותה היו צריכים אישורים, שם זה היה באותה שבת.
כן, ואף אחד לא חקר השבוע לא את אולמרט ולא את חולדאי ולא את אהוד ברק, את כל האלטקאקרים האלה, סליחה על הביטוי בשידור.
וגם בהפגנות, אתה רואה מה קורה שם בקרם בשילו, לעומת כאן שחוסמים את ירושלים, ביום שני חסמו את ירושלים, וכל מפגין שעולה ברכבת מתל אביב, יודע שהוא יחזור עם ידיים ורגליים שלמות ולא שבורות.
אמרת כרם, ונזכרתי באירוע המרכזי של השבוע, אבל זה אני קורא את הפסוק, כרם היה לידידי בכרם בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו, ויקב לעשות ענבים, ויעס באושים. אנחנו מדברים על הכרם של בן אליהו שם, שיקרו אותו, וזה כמעט חולל משבר קואליציוני, ואבי, אני אומר לך, הכרם הזה עוד יוליד הרבה פירות באושים.
אני שמעתי מסביבתו של בן גביר וגם סמוטריץ' שהם אומרים, תשמע, זה לא שביבי לא מקיים הבטחות, כי הוא אומר לך תירוץ או זה, מבחינתו הוא הבטיח לך, זה לא משמעותי, אין לזה שום רלוונטיות. עכשיו אם אתה יכול לסחוט אותו, להפעיל עליו איזשהו מכבש לחצים, יש סיכוי שתוציא את זה. אין רלוונטיות למה שחתמת עליו. אפרופו ששמיר אמר לתלות על הקיר, אתה אפילו על הקיר לא יכול לתלות את זה. ומה שקורה, שבן גביר אומר, אני מנסה לעשות במזרח ירושלים, אני מקבל אליי את ראש השב"כ עם איזה דדרוך של נתניהו, אחר כך מהמזכ"ץ של ביבי. הם מרגישים שזה לא גלנט בקרם, זה ביבי בקרם, זה לא השב"כ במזרח ירושלים, זה נתניהו במזרח ירושלים, משהו נכפה עליו, הממשלה הזאת נכפתה עליו, והוא מנסה להימלט ממנה כמה שהוא יכול, לפחות בתחושה.
כן, זה ברור, אני רוצה להזכיר למאזינים גם לך, אבי, שבשיחה הראשונה שלנו כאן אחרי הבחירות, אמרתי לך שהממשלה הזאת והקואליציה נראות מאוד הומוגניות, אבל בתכלס יש כאן שני בקעים מאוד מאוד, מאוד רציניים, א', זה קבוצת הממורמרים, אנחנו שומעים את דוד ביטן היום, והשנייה זה חוסר היכולת של עוצמה יהודית להתפשר עם המציאות. איך אמר גדעון סער? משפט מבריק. הוא אמר, הבעיה של הממשלה הזאת זה המציאות. ומה זה המציאות? המציאות זה זו שנתניהו מתמרן איתה כבר 17 שנה שהוא ראש ממשלה, בין הלחצים הבינלאומיים לבין הימין, מה אפשר לעשות ואי אפשר לעשות. וכאן יושבים חבר'ה שלא מכירים את המושג הזה, אי אפשר, אבי, בתיאבון שלהם לא ידע גבולות. רק בראשית השבוע הכשירו להם זה 9
כן, 9 מאחזים,
כל מיני משהו.
וכמה אלפי יחידות דיור בתוכנית, והחרדים לא שם. אגב,
כן.
זו נקמת הילדים החרדים, התיאורים והקדושים האלה, שהתמונות שלהם הרטיטו לכולנו את הלבבות. מה הנקמה שלהם? מאחזים. זה כשאמרו לחרדים, אתם לא יכולים להוביל שום דבר, אפילו על חוק הגיוס אפשר לדבר, כי חייבים להעביר את הרפורמה הקדושה. בסוף לא מעבירים פסקת התגברות שיכולה להכשיר את החוקים הדתיים, רק את מה שאכפת באמת לסמוטריץ' וללווין. אתה מההתחלה אמרת, אני פיקפקתי, ובאמת אנחנו רואים את התוצאה. החרדים הם אלה שמשלמים את כל הקורבנות בממשלה הזאת, ובראשם אריה מכלוף דרי. מה עם החוק שלו, חוק דרי?
כן, אני יודע, אבל בוא אני רוצה רגע, אני רוצה לגשת לזה קצת בזווית טיפה שונה. נכון, הם לא מקבלים כעת, אבל לא בגלל שהם לא רוצים, ראינו את מלגפני עושה שרים, אלא בגלל שבניגוד לעוצמה יהודית, הם מכירים מושג שנקרא אחריות. מבוגרים אחראים, הם לא נערי גבעות שמשתוללים, יודעים שהאלטרנטיבה לממשלה הזאת זה ממשלת שמאל מטורפת שיקימו לנו לפיד וליברמן אחרי הבחירות, ואנחנו נתגעגע לקודמת, כי לא יבוא את הילד שקט וכל הימין שקצת ירקח אותה, זה ממשלת טירוף, ולכן הם עושים את הכל כדי לא להפיל אותה, אז הם דוחים לאט לאט את ההכרעות הקשות, הם יודעים שהממשלה נמצאת בקרב חייה ברפורמה המשפטית, ולכן הם קצת לוחצים על הגז, אבל החבר'ה האלה, אני אומר לך, אמרתי פעם שהממשלה הזאת תחזיק שנתיים, אני עדכנתי את זה לשנה, היום אתה יודע מה, 8 חודשים יהיה בסדר.
אבל זה לא הייתה טעות בממשלה כזאת ללכת על קרב לכל רוחב החזית של הרפורמה המשפטית, להצהיר הצהרות שהנה אנחנו רואים היום, תקרא לזה טקטי, לא טקטי, אנחנו רואים בסוף שרוטמן התקפל השבוע, לפחות תדמיתית או דעתית, זה משהו שידר לצד השני, ראינו את לפיד אומר ניצחנו. זו לא הייתה טעות להצהיר הצהרות, במקום לנקוט במעשים, תעשה ואל תדבר.
כן, זה אנחנו דיברנו גם על הטעות הזאת מספר פעמים, למה לך להדליק את כל הזה? אל תגיד רפורמה משפטית, תגיד צעדי ייעול, וכל שלושה חודשים תעביר חוק אחר, קודם כל תפצל את תפקיד היועץ המשפטי, אחר כך תעביר ואז אתה זורק את ביארה החוצה, תעביר את פסקת ההתגברות באופן נקודתי תלך, אבל הממשלה הזאת באה, כמו שאמרתי, החבר'ה מתנפלים על השולחן, ובדרך לצלחות הם גם מושכים את המפה והכל נופל החוצה. ההתקפלות של רוטמן הזאת, כמה שהוא יעקוף אותה, היא ברורה לעין ומדרבנת את המפגינים, אגב שמעתי שהם גנבו טנק היום איזה אנדרטת זיכרון בגולן, אלה אנשים שלא יודעים גבולות, אלה אנשים שכל קנייה מובילה דרישות נוספות, וכפי שאנחנו יודעים אבי, הם לא רוצים את הרפורמה, הם רוצים את הראש של נתניהו.
תגיד, מה זה ישליך ב... אני מדבר איתך לטווח ארוך, ואני מבין ממך שאתה חושב שאם הבחירות מתקיימות היום, הימין לא מנצח, ככה אני קורא מבין השורות של דבריך, מה זה יגרום לנו החרדים, ההזדהות הזאת עם בן גביר, עם סמוטריץ', עם הרפורמה של לוין? האם בסוף באמת אנחנו נצא לטווח הארוך הניזוקים הגדולים של הקדנציה הזאת?
הכל תלוי במספר המנדטים שנקבל, במספר המנדטים שקבל הצד השני, ייתכן שלא יוכלו להקים ממשלה בלעדינו, ואז אנחנו נשמע זמירות אחרות, ופה דרי שהזכרת, אנחנו כולנו יודעים שאם הייתה פה ממשלת שמאל, אז דרי לא היה צריך ללכת לבית המשפט בנושא הזה, לא היו פוסלים לו חוק יסוד, וגם את החוק דרי השני, כשהתחלת להזכיר מקודם, אמרת שבגלל שהחרדים מתקפלים ומקריבים קורבנות, זה מדובר בשיקול טקטי כפול. א', דרי הבין שהוא הולך להפסיד, ונדמה לי שגם זה לא חדש לך, דיברנו על זה כמה פעמים, ודבר נוסף, הוא הבין שבשבוע שהממשלה מזדעזעת, ומי כמו אריה דרי להכיר זעזועים ממשלתיים, הוא הרי אמר לנו באמצע הקדנציה הקודמת של בנט, שהממשלה הזאת שהולכת ליפול, הוא מרגיש את הוויברציות, הוא מבין שביום כזה הוא לא יכול לזעזע עוד את המערכת, אבל מה אתה אומר?
אני מסכים איתך, אבל מצד שני, בסוף, בשורה התחתונה, בגלל כל הבלגן הזה, לא העבירו את החקיקה שלו שהוא רצה להביא, זאת אומרת, נכון שאין לו ברירה והוא משלם את המחיר בהסכמה, אבל זו הסכמה שנכפתה על המקורך הסיטואציה שהוא לא בחר בה. אם היו שואלים אותו, הוא היה אומר לעצור עם הרפורמה המשפטית הזאת, לנסות להוביל איזשהו מהלך, אולי אפילו לבקש דיון נוסף עכשיו, כי בסוף אנחנו ראינו מה אומר אביחי מנדלבליט. ובסיטואציה שנוצרה, לא משנה מה הוא יעשה, בג"ץ יפסול אותו. למה בג"ץ יפסול אותו? כי נוח לא להעביר את הזירה הזאת של המאבק המשפטי לזירה של דרי. הוא אומר, הנה המושחתים רוצים לחזור, ככה הוא צובע את זה, הוא מורשע, רוצה לחזור לזירת הפשע, איך שהם צובעים את זה, זה הכי נוח להם. Okay. יכול להיות שגם דרי מבין, והוא לא רוצה להיות זה שמשלם את נכון, קורבן הציבור
נכון מאוד, זה מה שאני
של אומר, המאבק
זה,
הזה.
נכון, אבל זה, אני אמרתי את זה בהקשר לכך שטענת שהחרדים משלמים את המחיר. עכשיו בוא נדבר
על זה. אני חושב אבל שמשלמים, כי הם משלמו מחירים כואבים, והם משלמים מחיר, ואתה תראה שגם את התקציבים שסמוטריץ' רצה להעביר, יגידו לך בשם האחריות במרכאות, שאין ברירה, הכלכלה עכשיו בבעיה, ואנחנו צריכים להתפשר. אנחנו רואים גם בשאר הנושאים. אתה תראה שחקיקה דתית כמעט לא עוברת. אנחנו בבעיה.
אבי, אני לא צריך חקיקה דתית, אני לא חסיד שלה.
אני מסכים איתך.
גם חוק החמץ של גפני.
אבל חוק גיוס צריך.
רגע, רגע, יש דברים שונים. זה לא חקיקה דתית, זה חקיקה לאומית לדעתי.
חוק החמץ של גפני מיותר. צריך לומר את האמת, כמו חוק החופים בהפרדה, כמו חוק הכותל.
רגע, רגע, בוא, חוק הפרדה נועד לטובתנו, כדי שגם לנו חופים נפרדים. חוק החמץ זה אומר שכפייה...
אבל לא צריך את זה בחקיקה בצורה כזאת. אפשר גם בדרכים אחרות. לא צריך שכולם מדברים על חופים ועל זה שחרדים משתלטים להוציא כזה חוק, זה לא הזמן.
ועל זה נאמר חופים הם לפעמים געגועים לגפני.
נגיד למה הם געגועים, כן.
כן. טוב, אנחנו נמצאים שבוע שבוע, אני אומר לך אבי, הממשלה הזאת רוקדת, מזדעזעת, כמה זמן אתה נותן לממשלה הזאת?
תשמע, אני זוכר שבתחילת ב-2009 גם כן אמרו שהממשלה הזאת תיפרק מהר מאוד, ישבנו עם ציפי לבני והיא אמרה שהיא נותנת 8 חודשים. זה תלוי בשני גורמים, א', בנתניהו, אם הוא יפסיק לסובב את כולם, יישב עם בן גביר אפילו ועם סמוטריץ' יגיד להם, אלה גבולות הגזרה שלי, זה מה שאני יודע לתת, תחיו בגבולות הגזרה האלה, הוא מורח אותם. לסמוטריץ' הוא אומר, אני אתן לך מחר, שולח מנתיים את גלנט, על בן גביר הוא מוציא את ראש השב"כ, אני לא יודע מה האינטרס של ביבי לטווח הארוך, אולי הוא רוצה להיפטר מהם וללכת עם, עם גנץ, אני לא יודע, למרות שזה לא נראית אופציה, נכון. זה מצד אחד. מצד שני, גם העניין הזה של הרפורמה המשפטית, אם הלכו עד הסוף, אני אומר לך שאור החיה של הממשלה הזאת יהיה קצר יותר, כי השמאל לא יירגע, ואנחנו נראה את ההפגנות האלה הולכות ומתגברות, ובסוף זה יוצר אווירה. יוצר אווירה בכלכלה, יוצר אווירה תקשורתית, יוצר אווירה תודעתית, וזה משפיע, העובדה שזה השפיע גם השבוע על הליכי החקיקה.
מה שהשפיע זה הכלכלה, אבל אני רוצה לשים את תשומת לבך לנושא המרכזי שאני טוען כל הזמן עליו, שזה חוסר האחריות של עוצמה יהודית. האנשים האלה כמו גאולה כהן ב-92, לא יודעים מה זה ללכת צעד אחד אחורה כדי להשיג שני צעדים קדימה, זה לא מוכר אצלם בכלל. והם אלה שמזעזעים את הממשלה. שמענו את הדברים של אלמוג כהן היום בבוקר, אנחנו נראינו אותו כאן ונראה אם הוא חוזר עליהם גם פה, האם הוא באמת חושב שבמצב שנוצר, כי יקרו איזה קרם זיתים, באמת צריך להפיל את הממשלה, ולאיזה ממשלה בדיוק הוא מחכה שתקולו בקדנציה הבאה, כי החבר של עוצמה יהודית אף פעם לא הסתכלו על העתיד, הם תמיד רואים את ההווה, הם הקנאים של בית שני, ששרפו את כל האוצרות כשהצבא הרומי מקיף את החומות. הם בדיוק הממשיכים הישירים שלהם.
אז מי שנתן להם את התפקידים? אתה יודע, אף אחד לא מתפלא, כולם ידעו מי נכנס לתפקיד.
לא הייתה לו ברירה. ביבי בחיים, ביבי תמיד הקים ממשלות מרכז, כולו רצה אותם.
ויש תחושה שגם ביבי גם תוקע אותו וגם משפיל אותו. אז נכון שנתניהו סולד מזה שהוא יושב שם במשרד לביטחון לאומי, והוא מתפלץ כשהוא רואה את המבצעים שהוא עושה במזרח ירושלים, אבל גם בשיח ביניהם.
איזה מבצעים?
הוא בלם אותו, הוא בלם לו את הרס הבתים, הוא בלם לו את חלוקת הכנסות. אני חושב שבצדק הוא בלם אותו, בגלל שאנחנו לא צריכים עוד דלק על המדורה הזאת, ואתה ירושלמי, לא צריכים להסתכל לכל הצדדים, לראות עוד ילד בן 13, לא שהם צריכים סיבה, אבל שיש לו סיבה, כי הרסו לאבא שלו את הבית, דווקא בתקופה כזאת, או כל מישהו עלה להר הבית.
מה שאתה אומר שנתניהו מבוגר שאחרי,
אבל שיקרא להם ויגיד להם את זה. יגיד לו, תשמע, זה אני יכול, זה אני לא יכול, על זה קח את הקרדיט, קח דוגמה אחרת. למשל, שהם צירפו עכשיו את הפלוגות מגב לירושלים, או שהיה את עתימת הבתים, נתניהו הוציא הודעה ולא הזכיר אפילו את בן גביר. זאת אומרת, הוא גונב להם קרדיטים על המעט שיש, ולא משחרר להם.
אתה זוכר שהוא איבד את צימר על משעתם.
אז בן גביר אמר לו, אתה גם עוצר אותי, וגם מה שבסוף עושים, רץ לקחת את הקרדיט.
כן,
נתניהו קלאסי.
כן, עכשיו אחד ממקורבי נתניהו גם כן מדליף לדפנה ליאל, שהוא כועס על לוין שהוא רץ מהר מאוד עם הזה.
זו גם טקטיקה, כדי שלא יוכלו להאשים אותו אחר כך, ולהגיד שהוא צריך לצאת לנבצרות.
אגב, בדקתי את המקור להדלפה הזאת, אני לא חושב שנרו יאיר ולא נמשיך את
זה. זה מזכיר לי את ההדלפה לשרקי, אתה זוכר את ההדלפה לשרקי, בשומר חומות, שומר חומות, אני לא זוכר איך כבר קראו למבצע הזה, שרעיון הממשליים של בנט ולפיד ירד מהפרק, אתה זוכר?
כן.
יש הדלפות שהמדליף, הוא מוכר את הספין כדי שהוא יוכל אחר כך לעשות בדיוק ההפך. כן. איך אתה אמרת השבוע, נתניהו לא מעורב במהפכה המשפטית של לוין, כמו שדרי לא מעורב במשרדי הפנים והבריאות.
ברור שהכל הולך מוביל דרכה, וזה מה שנתניהו שלו גם את כושר הערס העצמי, מצד שני הוא מדינאי מכונן, זה לא במקרה שהוא הקים שש ממשלות, אבל מצד שני הוא וסביבתו יש בהם ערס עצמי, בגלל הערס עצמי הזה איבדו את אלקין, איבדו את צער, איבדו את ליברמן, יש כאן דברים אבי בגיל מסוים שלא יכולים להשתנות.
ככה אומרים.
כן.
שלא משתנים כבר בגילאים האלה.
כן, אני לא רואה, שתקרב
70 לגב. פלוס.
כן.
היית איך טיבי אמר השבוע יפה, אמר להם, אני ביבי בן 70 וישב פה עם ספר במליאה כל הלילה, אתם רוצים ללכת הביתה, אני לא יודע מה.
טוב, אנחנו נעצור פה, נעבור לפרסומות, ולכן יהיו איתנו כאן שרים בממשלת ישראל, אחד חרדי ואחד מהימין הקיצוני.
לא, הוא לא שר עדיין, אבל הוא
בדרך
מעורר שערות.
מעורר שערות, כן. נראה מה יש להם לומר על מצב הממשלה. שערו עמנו.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. אתם מאזינים לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך חיים ביטון. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לכם אבי ויעקב היקרים.
ערב טוב לך שר ביטון. אני רוצה לשאול אם אתה מרגיש בזעזועים מתחת ליסודות של הממשלה, כי אבי ואני בפתיח שלנו מקודם ניתחנו כמה מהזעזועים האלה אתמול, אני רואה את גפני בורח מהמליאה, הוא כועס שלא מעבירים את פסקת ההתגברות, אני שומע על חיכוכים בין גלנט וסמוטריץ', שבעוצמה יהודית בוכים על הקרם שעקרו להם, והיום אלמוג כהן מדבר על זה שהם לא יעססו לעזוב את הממשלה, אני שומע גם את צביקה פוגל מדבר את זה, כפי שאתה מכיר מהקדנציה הקודמת שלכם, שאתם הפלתם ממשלה, אתם לא בדרך לאותו מקום בדיוק?
לא, ממש לא. אני לא רוצה להיות אחד שמנבא יתר עמיד הדברים, אז אני מודיע לכם בצורה חד משמעית, שלמרות כל מה שאמרת, בלי להתייחס לסוגי הזעזועים ומה נאמר בדרך זו או אחרת, או מה היחס של הדברים, ומי מתכוון ברצינות או פחות ברצינות, ומי מוציא את זה לשם כותרת ומי לא. בסוף הממשלה הזאת היא יציבה, יציבה מאוד. מותר למחות, בסוף אנחנו עם חכם ויהודי שיש לו כל אחד את דעותיו ורצונותיו, אבל ההומוגניות של הממשלה הזאת, בשונה מהממשלה הקודמת שהייתה בנויה משמאל ימין וכל דבר, כל הערבים יהודים והכל ביחד, שזה היה בעצם הקו החיר שלהם מלכתחילה, פה כשאני יושב בישיבות ממשלה,
שמה, אני חותך אותך, כי אולי האחריות מצד ש"ס, שאפילו משכה אתמול את חוק דרי 2, אבל אנחנו לא שומעים את אותם דיבורים מהכיוון של עוצמה יהודית, ואפילו לא הציונות הדתית, שם מדברים מפורשות על כך, שהם לא יוכלו להמשיך לשבת בממשלה שמפנה קרמים, שבולמת את ההריסות במזרח ירושלים, דיבורים מפורשים, הקדנציה בקושי התחילה, והם כבר מדברים על פירוק הממשלה.
אבי, שוב, אני לא אחזור על מה שאמרתי לפני כן, כי אני לא רוצה לשם הפעמיים אותו דבר, אבל אני, בלי להיכנס לפרטים, אומר לך שכולם מבינים כמה הממשלה הזאת חשובה לעם ישראל. יש שיקולים, יש דעות, מותר למחות, מותר להגיד את הצדדים, אבל הממשלה הזאת היא יציבה מאוד, ותחזיק עוד הרבה מאוד זמן, בגלל ההומוגניות שלה. מותר להתנות ולהגיד ולכרוס ולהגיד את דעתך, ואין, גם הקיצוניות שלכאורה קיימת בתחומים מסוימים בתוך המערכת בין המפלגות, היא עדיין ניתנת לגישור. ראינו את זה גם בסיפורים קודמים שקרו לפני שבועיים ושלוש, ותראו את זה גם בהמשך. אני לא אומר ש...
ומה אתה אומר על הלחצים מבחוץ, הפגיעה בכלכלה של חוגי ה-BDS הישראלי בראשותו של לפיד, על המחאות של כל האליטות, ואני רואה שזה קצת השפיע, כי אני רואה משכו קצת דברים אחורה, נתנו צעד אחורה, אז האם הצעד אחורה זה ימשך עוד צעד אחורה, או שלערכתך הרפורמה הזאת תמשיך להתקדם?
קודם כל אני אגיד את הדברים להערכתי, אוקיי? כי זה עניין של הערכה, כי הנושאים פה הם רגישים ויש להם...
רק הערכה.
אני אומר את זה כהערכה. כהערכה לא ילכו עוד צעדים אחורה. גם הצעדים שנעשו עכשיו זה צעדים בונים כדי קצת להרגיע את הגזרה. אני חושב שבסוף יש נחישות...
טקטיקה?
של המערכת.
מה זה, טקטיקה? לא באמת כמו המסע
המתנגול הפלסטינאים? אני בוחר את המילים שלי, אתה אומר את המילים שלך. אני לא אמרתי את המילה טקטיקה, אני אמרתי שבאמת, קודם כל בואו נעשה סדר. יש רצון ואנחנו מאמינים בהידברות. במיוחד בשס אמרנו זה כמה פעמים, השבוע שתנועה אמר את זה כמה פעמים, בכל פורום, אנחנו מוכנים להידברות. ההבדל בין הידברות לבין לעצור מהלכים זה הבדל עצום. הידברות זה לשמוע, להקשיב. יש פה דבר שצריך לקרות ויש מי שעושה אותו ונלחמים עליו וימשיכו ללחם עליו. מכאן ולומר שיש פה צעד, ונלך עוד צעד אחורה ועוד צעד אחורה, חד משמעית זה לא יקרה. יש, כל העולם מבין את זה, בחרו בנו בשביל הדברים הללו, ואני לא יודע מה רוחבה, מה רוקם, מה הדברים כל כך בתוך התהליך חייבים להיות ומה פחות צריכים להיות, אבל אין ספק שצריך להיות פה שינוי מהותי, וגם גדולי השמאלנים אומרים לך שיש מערכת, במערכת צריכה להיות שינויים. לכן אני אומר, הידברות יש, וגם מותר לתת פה ושם צעדים של הרגעה, אבל לא יהיה צעדים אחורה ברמה שאם הבנתי מהרמזים שלכם איזה משהו שהולך להתמוסס, ממש לא.
משיכת חוק דרי 2 היא צעד טקטי, או כמו שאתה אומר זה רק להרגעה, או שאולי הרחתם בכלל שהחוק הזה לא יעבור בסוף?
לא, ודאי לא בעניין שלא יעבור. בין שני החלקים הנוספים מה שאמרת, אני אנשים קצת לדמיון הפורה של הציבור כולו בעניין הזה, כי זה ודאי לא בעניין שלא עובר, זה ודאי היה עובר, אבל יש...
לא התכוונתי עובר, התכוונתי להגיד בגץ יפסול אותו, זו...
אנחנו כבר שומעים את היועצת המשפטית אומרת שהחוק לא חוקתי, אז אנחנו מבינים מה יהיה בבג"ץ.
התבטאתי כבר בעניין הזה, ואני אומר את זה לכם, חבריי, שגם אבי כמשפטן, אני אומר את זה מהבנה משפטית, חברים, שבית משפט עליון יבטל חוק יסוד, זה כבר איבוד הדמוקרטיה בישראל במדינת ישראל. אני לא מאמין שהם יעיזו להגיע לשם. כל מה שהם עשו עד היום זה סביב.
גם התיקון הקודם חוק. היה חוק, תיקון חוק יסוד.
הם עקפו אותו.
את זה, אם יש תקשיבותי.
הם עקפו, אבל זה ההבדל אבי. יש הבדל אם לעקוף אותו או לבטל אותו. החוק הזה...
גם פה יכולים לעקוף אותו, יגידו שזה יחול בקדנציה הבאה.
ישבו החכמים הגדולים, ויש באמת חכמים גדולים בצד הימני של המפה, וישבו וניתחו איך מבטלים את כל יכולות העקיפה. אני לא אומר
שבסוף לא ישבו. גם פעם קודמת ישבו,
הרבה
שזה יעבור,
ובכל כך הכל בסדר. אבי, לא, אתה טועה, סליחה שאני אומר לך שאתה טועה, אתה בדרך כלל לא טועה, במקרה הזה אתה טועה.
אני טועה הרבה,
אף אחד לא חשב לרגע.
יש מיליארד טועים.
לרגע.
תקשיב, אף אחד לא חשב לרגע שיקרה את מה שקרה בבג"ץ שחפשו את העקיפות. היום, כשהלכו לקבוע ולהכין את החוק, קוראים לזה חוק דרי 2, ואגב, אני רוצה לומר פה, תשתיה, זה לא עניין, אני לא יודע למה קוראים לזה חוק דרי 2. בעיניי זה לא חוק דרי 2, זה חוק שקשור... לשמור קצת על קצת להחזיר את הכבוד של החקיקה ושל הכנסת שקיבל, לא יודע, אני לא יודע איך להתבטאות, יש אפשר להגיד הרבה דברים חמורים בעניין הזה, אבל זה מיותר. בסוף יש פה כנסת שמחוקקת, ובסוף יש פה ביטול של המערכת המחוקקת. שמענו כל מיני כאלה ואחרים שגם אמרו שלא צריך חקיקה כי יש מערכת שפיטה. בסוף אנחנו שמכירים את הדברים יודעים
שמערכת החקיקה אמת ויציב, אבל עדיין לא הבנתי בך תשובה לשאלה הבסיסית, למה משכתם את החוק אתמול?
אז אני אמרתי שאין לי תשובה מלאה לתת לך כרגע פה בשידור, אבל אני יכול להגיד לך שזה לא בגלל שחשבנו שזה לא יעבור.
בוא נדבר רגע על האמירה של מנדלבליט, אמירה מדהימה. בעצם משמעותה היא שכשישבו בבגץ והחליטו על העניין של השתק השיפוטי, שלפו איזה דוקטרינה תקדימית והכילו אותה, מה שלא נעשה מעולם, זה היה על סמך פייק, על סמך מציאות שלא הייתה. היועצת המשפטית שידעה לא קמה ואמרה מילה, הרי מנדלבליט לא קם ואמר מילה. איך אתם בשעס מתכוונים לעשות שימוש בדבר הזה? הרי ברור שהשופטים, ולפחות חלקם, הגיעו למסקנה שלהם על סמך טעות.
יש מצב לדיון
חוזר? אני רוצה להאמין. לא, אני לא נכנס כרגע לתהליכי משפטים, אני יכול אבל להגיד לומר דבר אחד. אני בטוח, או בכל אופן רוצה להאמין שאני בטוח, שהמערכות המשפט במדינת ישראל שמעו גם את מה ששמענו, שמנדלבליט בא והודה, ואמר בצורה ברורה, שכל הסעיף ההשתק, שהוא דוקטורינה מומצאת, אני אמרתי את זה גם בכמה פעמים, שאם לא היה את השר הרב אריה דרעי, כשבעזרת השם יחזור בקרוב להיות שר, אז דוקטורינות היו, הרבה מאוד דוקטורינות במדינת ישראל לא היו צצות וקמות, לכבודו קמו דוקטורינות. תשמע, זה גם בראי ההיסטוריה כנראה ייזכר לתמיד הדוקטורינות האלה, לא יודע עד ביד משיח צדק, אבל ברור שגם השופטים ראו עכשיו שכל מה שהם המציאו, פשוט המציאו, חד משמעית, היה בדרך, אני לא רוצה להתבטא בצורה קשה, שישבו ביחד כולם והחליטו איך חוסמים.
הייתה גם את עילת הסבירות שלא קשורה למנדלבליט, זאת אומרת חלק
מהשופטים
חשבו ככה, הם חיפשו את כל אחד את העילה שלו, בוא נגיד כך.
יעקב ידידי, אני לא רוצה להעלות את הציבור בסעיפים משפטיים כאלה ואחרים, כולנו מבינים שסעיף ההשתק וסעיף הסבירות והכל הכל מומצא בשביל למצוא את הדרך לחסום את דרכו של הרב אריה דרעי מלהיות בשלטון, כי הם פוחדים ממנו. זה לא סוד, אנחנו לא מדברים פה דברים, זה כבר המון המון שנים, צערנו זה כבר 20 שנה ויותר מתגלגל במערכת, שפוחדים מהאיש החזק הזה שבא לעשות טוב לעם ישראל, והם לא יכולים לראות את זה. מבחינתם זה הנקודה שאני מקווה שמנדלבליט בא ואמר בצורה חדה וברורה, לך ש, ואם יגיע למצב שהם יצטרכו לפסוק מחדש, זה יעמוד מול עיניהם, שפעם שעברה שהם דיברו על דבר כזה, זה היה, אני לא רוצה, עוד פעם, אני נזר במילותיי ובורר אותם בקפידה, שזה הייתה טעות גדולה מאוד שלהם לגבי ההתנהלות והדרך, ואני שמח על כך שגם, איך אומרים, השגגה מפי השליט, או איך שזה להגיד את זה בתפיסת העולם, העולם שלו, גם אמר שלא היה פה אחברון בפעם הראשונה, וגם אומר פה שהכל היה, לא, הוא לא תכנן בשום פנים ואופן יחד עם המערכת של הפרקליטות לא לחזור לפוליטיקה,
שזה סתם. אני רואה שמנדלבליט הוא המגן הכי טוב שלכם, חשבתם למנות אותו אולי כיועץ משפטי של המפלגה?
לא נראה לי שהוא בכיוון, שהוא אמר את זה. האמת עושה שירות טוב, כי האמת לפעמים נשמעת, האמת לפעמים נשמעת במקומות שאתה לא מצפה מהם, אבל האמת עושה את הטוב. זה הסיפור, הוא האמת, זה לא מנדלבליט ולא שם אחר.
אצל מי שהוא התראיין אצל עינן הדיין, זה אמת לשעתה, זאת אומרת, הוא רק באיחור נזכר לומר את זה, והיא אפילו לא הכניסה את זה לתוכנית שלה. אני רוצה לשאול אותך, אתה בסוף גם משפטן, ואנחנו נמצאים כאן בתהליכי הרפורמה המשפטית. ש"ס לא משמיע קול ברור בנוגע לרפורמה. היא מדברת על זה שדרעי צריך לחזור לשולחן הממשלה, היא מגבה את המהלכים, אבל כשאנחנו רואים את רוטמן למשל, מושך, מוריד הצעות מסדר היום, זה נעשה בתיאום מולכם, מישהו יושב לסביב שולחן ומתאם את המהלכים, או שהכל נעשה לפי הקפריזות של יריב לוין ושמחה רוטמן?
אבי, קודם כל אני רוצה לתקן משהו מאוד, במה שאמרת, חשוב לי מאוד לתקן אותו. אין שום קשר בין חוק, חוק שקוראים לו דרי 2 לבין הרפורמה המשפטית. שום קשר, כל קשר, שנינו יודעים שאין קשר, חיברו את זה, מחברים את זה, אין לזה קשר. בוא נשים את זה לשולחן, זה עניין ספציפי שמדבר על עניין של זה שחוקים וחוקי יסוד במדינת ישראל לא יוכלו להיות מבוטלים עדי משפט.
אתם לא מנסים לומר שאין קשר, אבל בגץ מנסה כמה שהוא יכול כן ליצור קשר, כי מבחינתו זה קלף. אומר, הנה, אני חוסם את דרי.
טוב, אז קודם כל אנחנו נמצאים ברדיו חרדי, וברוך השם זה בסדר שהבג"ץ אומר משהו, וזה לא אמור להיות משהו שאמור להיות נר לראשנו. במציאות אנחנו אומרים את זה חד משמעית, שאין קשר בין השתיים. זה שבג"ץ יקשר או לא, זה לא אומר שזה האמת. האמת היא שאין קשר בין השתיים. לגבי הרפורמה ושאלתכם בנושא הרפורמה, אני אומר את זה חד משמעית. אנחנו בתור מפלגה שנמצאת בתוך הקואליציה, מאמינים בהרבה מאוד מהדברים, או כל הדברים שנעשים ועל השולחן, לגבי הנושא של הרפורמה המשפטית. זה שאנחנו לא מובילים את זה, כי אנחנו לא צריכים להוביל את זה. יש את יריב לוין, שהוא למען הסדר הטוב, צריך לומר שהוא עושה, הוא מחכה לדבר הזה הרבה מאוד שנים, אני מכיר אותו היטב, וישבתי איתו שעות רבות, וראיתי כבן אדם שבא...
בוא נרגע, תראה, יוצא זמננו קצר, ואני רוצה לעבור לנושא שאתה מטפל בו, וגם חשוב לא פחות ואולי יותר לציבור החרדי. בוא נדבר קצת על תקציבי המגזר החרדי. אנחנו שומעים ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר אומר שלנוכח המצב הכלכלי, ואנחנו יודעים גם שיש בריחת הון מהארץ ויתירוצים,
צריך גם לשקם את הקרן.
בדיוק, לא כל מה שהבטיחו יקוים בהסכם הקואליציוני. אז בוא תאמר לנו מבחינתך מה אתה יודע שיקוים ומה לא יקוים מבחינת ההבטחות לחרדים, תקציבי תתים, ישיבות, מוסדות, כוללים, הכל.
אוקיי, אז קודם כל, לשאלתך חשובה, אני אומר שאנחנו עושים פה עבודה כבר ב-43 ימים שאנחנו נמצאים כבר במשרד החינוך. המון המון עבודה, קודם כל להבין מה, בהסכם הקואליציוני, מה המספרים שלו. תנסו פה צוותות גדולות מאוד בכל התחומים, מגנים, ממש, מוסדות פטור, מוכר שאינו רשמי, ישיבות, תתים, סמינרים, כולם היו פה. קודם כל אני חייב גם להגיד פה על השולחן שזה בשותפות מלאה עם הרב גפני, עם הרב גולקנוף ואנשים שלהם, וכמובן מי שהתכנס פה זה מכל גווני האוכלוסייה החרדית בכל אחד מהתחומים. והיה פה למידה מעמיקה להבין קודם כל מה המספרים. אני לא נכנס כרגע למספרים, אני רק אומר דבר אחד, ברור, והיה ברור לכולם, וגם הסכם הקואליציוני כתוב שלא הכל יקרה בפעם אחת. הרעיון הוא שבעצם כל הדברים שכתובים שם שהם באמת מהפכה מטורפת, אני אומר את זה.
אז בוא נהיה ממוקדים, מה להערכתך יקרה בתקציב הקרוב ומה יתאחל לחודשים?
אני קשה לי לומר לכם היום, ביום חמישי בשבוע הבא, ביום חמישי בשבוע הבא תתקיים ישיבת ממשלה לאורך כל היום בנושא התקציב. כל מי שיגיד עד אז שהוא יודע להגיד מה, אז הוא סתם מנסה להיות נביא, ואתה יודע, נבואה ניתנה לשוטים ולקטנים בדורנו. אני חושב שנתפק עוד קצת ונראה, אני יכול להגיד לכם רק מה, נעשתה פה עבודה באמת גדולה ועצומה. אני במסע ומתן כמעט יומיומי עם בחירי האוצר לגבי הסעיפים הללו, ובסוף הדברים האלה יבואו לראשי הקואליציה, כדי צריך להבין, הנושא של החינוך הוא לא שייך רק לשס. הסעיפים של החינוך הולכים לשס, שיימים לדגל, חיימים לאגודה, לכולם. וכולם ביחד יצטרכו לקבל החלטה על העבודה שעשינו, מה הדבר היותר חשוב או לא חשוב.
לסיים עם שאלה אישית, ספר לנו מה היה. אנחנו מכירים אותך עוד מהתקופה שהיית במוסדות הרב גרוסמן, איש מתון, יודע לדבר עם כל אחד בדרכו, אחר כך כמנהל רשת מעיין החינוך התורני. יצא את הסרטון הזה שאתה עומד בפני מנהלי אגפי חינוך מכל הארץ, ופרצה שם מאומה כשאמרת להם תפחדו מאיתנו יותר. מה חיים, לעת הפיכתך למיניסטר נהיית כזה מפחיד? מה היה שם בדיוק? והאם זה אומר שאין לי מי לדבר בצד השני? זו השאלה שלי. זה מה שנהיה פה?
זו שאלה טוב. שאלה, לא טיפיתי לשאלה, אבל אני אענה עליה. תשמע, אבי, כנראה שבזמנך, שאתה אדם עסוק מאוד, לא הספקת לקרוא את כל הנאום שלי, שהוא כתוב וגם הופץ, בגלל שממילא זה היה תמליל שהופץ. הנאום שלי היה, שבא להבהיר את המצב לאותם מנהלי אגפי החינוך, וצריך לומר זאת. אני אקח בשביל זה שתי דקות כדי להסביר, כי אם לא, הדבר לא יובן. יש את השלטון המרכזי, שזה משרד החינוך, שאנחנו מפה, כפי שאמרתי בחלק הקודם של השיחה, שאנחנו בעצם אמורים להביא תקציבים שיתקנו את כל נושא האפליה במגזר החרדי. אבל, מה לעשות? יש לנו שותפים גדולים מאוד שקוראים להם מוניציפלי, קוראים להם נציגי ראשי הערים ומוניציפלים, שאגב, אם אתה מבין מה שהיה שם באותו אירוע באלעד, זה המשך של אותו מכתב ראשי הערים שבו אמרו, אנחנו לא מוכנים כי בחלק שלנו. זה היה המשך של זה, רק שאני הבאתי אמרתי את הדברים, בסדר, הדברים שאמרתי על השולחן, אגב, לא השתניתי, כלום לא קרה לי, אמרתי את הדברים, רק הם נעצרתי באמצע. מה שבעצם אמרתי להם, תראו חברים, יש פה ציבור גדול ורחב וגודל במדינת ישראל שהוא נקרא ציבור חרדי. המדינה עד היום התעמרה בציבור הזה, עשתה לו כל מה שהיא יכולה כדי לצמצם אותו ולחפש בדרכים. אני לא אכנס עוד פעם לכל הנאום, וכאן נעצרתי בזה, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, וכולי, לא משנה, אני לא נכנס כרגע לפרטים. מי ששומע את המשך הנאום, אמרתי להם, חברים יקרים, אתם אלה הנציגים בכל עיר ועיר שאחראים על החינוך. אני קורא לכם לבוא, להיות שותפים שלנו למהפכה, ולדאוג, כמו שאנחנו עושים בשלטון המרכזי כרגע, בעזרה של הקואליציה הקיימת כרגע, אפילו שאתם חלקכם לא שייכים להסכם קואליציוני כזה או אחר ברמה מוניציפלית, לשעס או לדגל התורה, לא משנה מי, תהיו אמיתיים, תעזרו להיות, לעשות, לפתור את בעיית האפליה
שקורית
בשטח. כן, אבל הם לא שמו עד הסבא, אז בואו נעשה סדר, ישבו שם 450 איש,
כן, אני חושב שהדברים הורגות ובהקשרה, אבל...
מי היה שומע על הנאום? כולם דיברו על הנאום, מה קרה?
430, רק אני אסיים בזה
שאמרו
שם, מחאו כפיים ארוכות בסוף הנאום, רק זה לא שמו על הכותרות.
כן, טוב, השר במשרד החינוך, חיים ביטון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, שלא תיפול תקלה תחת ידינו.
אמן, שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. אתם מאזינים לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, אנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום לך.
שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
שלום לך, ראיתי את ההתבטאויות שלך בעקבות הכירת הכרם, והרגשתי איזושהי נימה רגשית יותר מסתם פינוי מאחז. אתה דיברת בכאב למסוים, ונראה לי שהנקודה של כרם דווקא נגעה בך מאוד.
ראשית, אתה זיהית נכון, ושנית, כן, כל מה שקשור בעקירה של עצים מהאדמה מביא לקונוטציות מאוד קשות לתקופת 2005, תקופה חשוכה שבה גורשו יהודים מבתיהם על ידי מדינת ישראל ששלחה אותם ליישב את אותה אדמה בדיוק. ותשמע, התמונות היו לי מאוד דומות, אני לא יכול להסתיר זאת.
השאלה היא האם אתה חושב שזה הוראה של שר הביטחון גלנט במסגרת מאבקים שלו עם סמוטריץ', או שבסוף הכל מגיע מנתניהו, מי שגם בולם את המבצע שלכם במזרח ירושלים, ומונע את הריסת חאן אל-אחמר, ומונע הריסת בתים, ושולח את, את המזכ"ץ שלו להדליף שבן גביר מבעיר את השטח. האם ראש הממשלה בעצם משחק בכם?
תשמע, אני לא חושב שזה נכון להתייחס דווקא לפרסונות, אלא יותר למהות. המהות היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו הגענו לקואליציה הומוגנית, אחידה, רחבה, שבה בעצם יש הסכמות אידיאולוגיות על כל הדברים, למעשה, כמעט כל הדברים, ודווקא בנושא הזה שיש עליו הסכמה רחבה בסופו של דבר, שההבנה היא מאוד ברורה, שישנה אכיפה בררנית, ושאכיפה בררנית זה רעה חולה.
בררנית לעומת מה, אתה יכול להצביע לנו על פעולות שהפלסטינים עושים כעת ולא נענים בתגובה של המנהל האזרחי?
בוודאי, כל יוש עמוס בנייה פלסטינאית. למרות שלא בישראל במונח הזה פלסטיני, כי אין העם כזה, זו המצאה, אבל עדיין אני אתבטא כך. בנייה מופרעת, השתלטות על קרקעות, חקלאות, קרמים, מטעי זיתים, שלא נאכפים. האכיפה, באמת, זה פשוט מאוד קל. מאוד קל לאכוף את זה על יהודים.
אבל במקרה הזה טוענים במנהל האזרחי שהיה להם הוראה של בגץ, הם עוד לפני הרפורמה המשפטית, הם לא יכולים לא לקיים צווים של בגץ.
כן, אבל יש עוד הרבה צווים של בגץ שהם לא מקיימים אותם. ובסוף נשאלת השאלה, למה דווקא עכשיו? ולמה דווקא זה, כאילו?
בסוף. מה התשובה? הרי זו המשמרת שלכם, זו ממשלת ימין על מלא. איך אתה מסביר את זה? בסוף אתם, יש לכם אחריות קולקטיבית, לא רק למשרדים שלכם.
נכון, זו ממשלה שהיא אמורה להיות ממשלת ימין על מלא. ולכן גם הרגשנו צורך כבר אתמול להרים פה דגל אדום, דגל אדום בוהק, ולומר בצורה מאוד ברורה, חברים, לא לשם זה התכנסנו, לא לשם זה הציבור הבוחרים נתן בנו את האמון, זה שיש צו של בגץ, בג"ץ היום לא מייצג שום דבר חוץ מאת עצמו. ובסופו של דבר, יש גם פסיקה של בג"ץ נגד חנה לחמר. אז מה...
כן, אבל כשאתה מדבר על דגל אדום, מה שאני זוכר משפת הים, שיש דגל לבן, דגל אדום, ואחר כך המציל מניף דגל שחור, אז אתמול הנפתם דגל אדום, מה הממשלה הזאת צריכה לעשות כדי שתניפו לה גם דגל שחור? מה המרחק שלנו משם?
או כרטיס אדום.
אני רוצה להאמין שאנחנו לא נגיע למצב הזה, אבל בסוף
אתה דיברת הבוקר דברים מאוד מאוד ברורים בעניין, אמרת שאתה אפילו איתת לספק ביכולת קיומה של הממשלה הזאת, מי שמראיין הבוקר עד עכשיו כנראה מישהו אמר לך משהו מלמעלה אולי?
לא,
אתה נשמע הרבה יותר מתון כנת.
אני לא מסוג האנשים, לא מסוג האנשים שאפשר לומר להם משהו וזה ישפיע עליהם או על דעותיהם, פשוט אני בא ואומר, הרעיון איתכם הוא מתנהל בצורה שונה מאשר הרעיונות בבוקר, ההתנהלות עצמה היא דווקא בעיניי משהו שהוא יותר נוח ונעים, אז אני יכול לדבר על הדברים בצורה מאוד ברורה, כן?
אני מקווה שזו מחמאה, ניקח זאת כמחמאה, כן.
כן, בוודאי שזו מחמאה. יש לנו קווים אידיאולוגיים שהם מאוד ברורים, אני אתן לכם דוגמה, הרפורמה המשפטית, לא רגע. הרפורמה המשפטית זה הרבה מעבר לרפורמה משפטית, זה בעצם אמירה שלאן תלך מדינת ישראל בשנות הבאות, אין פשרות בנושאים האלה. אי אפשר להתפשר בנושאים.
גם כאן אגב ראינו שיש פשרות, כשרוטמן מושך קידום הצעת חוק אתמול, האם גם זה לא נעשה על דעתכם?
סליחה, קידומה?
יצאו אתכם לפני שזה קרה.
סליחה, לא
שמעתי קידומה. משכו הצבעות, אתמול היו אמורות להיות הצבעות, על שני חוקים לפחות.
אנחנו הצבענו על חוקים מאוד חשובים אתמול, באמת. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, החוק של גירוש
משפחות מחבלים. אבל לא במסגרת הרפורמה המשפטית.
נכון, אנחנו מבינים שזה יעלה בעזרת השם בשבוע הבא.
אבל מבחינתך זו התקפלות מסוימת, היו צריכים ללכת בלי למצמץ?
כן, בוודאי.
ואתה הרי יודע, כמו שכולנו יודעים, שאחרי מצמוץ ראשון מגיע מצמוץ שני, כי אלה שמתנגדים לרפורמה המשפטית לא מחפשים דווקא את הרפורמה, את הראש של הממשלה כולה. אתה שותף להערכה שלי?
אני מסכים איתך. אני חושב שמנהיגי המחאה, סוקולד מנהיגים הללו, הם לא באמת מחפשים לדבר ולשוחח ולהבין ולהגיע להסכמות. הם מחפשים להפיל את הממשלה, כי הם ראו שהם צריכים להפיל את ראש הממשלה. אז הם מבינים שהתיקים מתמוססים, אז לאן הם הולכים? לאופציה השנייה של כאוס, לאנדרלמוסיה, ודם ברחובות, והפיכות משטריות, ולסרב פקודה. ואין מבוגר אחרי במחנה השני.
השאלה היא, האם הסיפור הזה שלא שאלו אתכם, האם למשוך את ההצבעות, כמו שזה מצטרף לעניין הזה של עקירת הקרם, האם אתם לא צריכים לבוא בדרישה שדברים כאלו מהותיים יעשו בתיאום?
בסופו של דבר, מה שקרה אתמול, זה היה יום שהוא היה סוג של רכבת הרים, כי התחלנו אותו בצורה מאוד מאוד קשה, קשה מאוד לראות את חברתנו מוקפת בידי שוטרים, אישה דתייה, אישה בכלל, חודרים לה למרחב הפרטי, זה דבר שהוא לא דבר שהוא נעים, והכירה עצמה, לראות את התמונות הללו, של המשפחה הזאת שבוכה על אדמתה, ואז פתאום אחר הצהריים אתה מצביע על חוק גירוש משפחות מחבלים שבעיניי הוא הדבר החשוב ביותר בשביל להילחם בטרור שטובח בנו. אז כן, זה היה סוג של הרכבת הרים, ואני גם אומר בצורה מאוד ברורה, הפשרות שלנו הן לא פשרות קבועות, הן פשרות זמניות.
כמו שנקרא טקטיות, כן.
בדיוק, זה כאילו כרגע נעשה, וכדי, בוא, אתמול הצבענו על חוקים מאוד חשובים, מאוד, אבל יש קווים אדומים שעליהם אנחנו לא נהיה מוכנים לעבור, אבל של הפתחון האישי ברחובות חשוב מאוד, חשוב מאוד. הנה, המחבלים הארורים מגיעים לאוכלוסיות מאוד ספציפיות, ופוגעים דווקא שמה, ואנחנו צריכים לספק את הביטחון הזה, לאזרחי מדינת ישראל.
כן, אבל אתה שם לב שדווקא מאז שהממשלה הזאת קמה, אני לפחות כירושלמי יודע, שהביטחון האישי מאוד מאוד התערער, אז אתה חושב שצעדים כמו הגבלת הפיתות או הגבלת זמן המקלחות למחבלים וצעדים קוסמטיים יעזרו? כי נכון לרגע זה אנחנו פותחים כל יום חדשות בתקווה שלא נשמע על דברים גרועים נוספים.
תשמע, אני חושב שזה תשמע, קודם כל אנחנו באמת לא הבטחנו מעולם לעצור את הטרור. אנחנו כן הבטחנו... אתה שומע אותי?
כן, אני שומע ואני קצת מופתע, אני מאירופה, לא הבטחתם לעצור את הטרור.
לא, לא הבטחנו לעצור את הטרור, הבטחנו להילחם בטרור. התגובות שלנו צריכות להיות תגובות נחרצות, תגובות לא פרופורציונליות. ובסופו של דבר, אתה צודק, ברחובות ירושלים יש כרגע תחושת חוסר ביטחון. יחד עם זאת, הדרך להילחם בה היא להביא לנו את התקציבים כבר עכשיו, לגייס שוטרים, לגייס לוחמים, שיוכלו להגן ויוכלו לעבור למצב של התקפה.
אבל אומר ראש השב"כ שהוא גורם אובייקטיבי, הוא לא גורם פוליטי, ואנחנו שמענו שהוא קיים שיחה עם יושב ראש המפלגה שלך, השר לביטחון לאומי, ואומר לו, ההתנהלות שלך מציסה את השטח. הוא לא ימין ולא שמאל, הוא אדם מקצועי.
אבל אם נלך לפי תפיסתו, אי אפשר לעשות שום דבר. אי אפשר לעשות את הקייטנות בבתי הכלא שמייצאות טרור. אי אפשר להיכנס למבצעים, מבצעי עומק בשכונותיה המזרחיות של ירושלים, כי זה עלול להביא את הטרור. גם צווי בית משפט של הריסות של בתים לא נוכל לבצע. לא נוכל לבצע שום דבר.
כן, אבל בואו נסתכל, ובזאת נסיים, אני רוצה להסתכל לך על המאזן הכולל. תראה, איפה להגיד שהשבוע הזה לא קיבלתם לטובת התיישבות כמה דברים, קיבלתם הכשרה של 9 מאחזים, ויכול ראש הממשלה יכול לבוא להגיד לכם, בחיים הפוליטיים אף פעם לא מקבלים את הכל, אתם לא יכולים לבקש כל, שהסמכויות על המנהל האזרחי יעברו לסמוטריץ' ואז כל יומיים יקימו מאחזים חדשים. זאת אומרת, ואני שואל אם אתם לא מכירים את המושג שנקרא אומנות הפשרה.
אני מכיר את המושג של הפשרות של היום הם הנורמות של מחר. אפשר להתפשר, וזה בסדר להתפשר. אבל מי שלא נעשים קווים ברורים, קווים אידיאולוגיים ברורים, הפשרות הופכות להיות נורמות. ואי אפשר להמשלים המצב הזה. את אותם יישובים שאושרו בהתיישבות, אני מברך על כך. וזה חשוב במלחמה בטרור. ועדיין זה לא תחליף ליצירת מנגנון, ויצירת כוח, ובניין כוח, שיוכל להגן על תושבי מדינת ישראל. זה החובה שלנו כלפיהם, הרי כולם צריכים לחיות בביטחון.
ועם האמירה החשובה הזאת, אנחנו נסיים, נאמר לך תודה רבה, חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
תודה לכם, שבת מבורכת ושקטה לעם ישראל, אמן.
אמן.
עד כאן התוכנית פלפוליטיקה לשבוע הזה, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה כאן באולפן ירושלים, ליושבים באולפן בני ברק, ליסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד, העורך הנהדר שלנו, יעקב, תודה שאירחת אותי כאן באולפן ירושלים, ואולי נבחר איזה שיר לירושלמי?
שירים על ירושלים יש הרבה.
מדברים על בניין ירושלים, על בנייה.
חלילה גם קורבנות.
ובנה אותה במהרה בימינו של קרלי בך. קרלי בך אנחנו תמיד אוהבים. שיבנו איפשהו. לא חייבים דווקא את המאחזים. שאותם בירושלים, בביתר, והביאו לשום יחידת דיור. יש עוד מקומות.
בהחלט, שבת שלום.
שבת שלום, נהיה פה שוב בשבוע הבא.
I'm gonna get you out of here.